יש בעיה שהיא גם בעיה של שלום בית, אבל גם בעיה של חינוך ילדים. והרבה פעמים קורה שיש הבדל בין בעל ואישה. באופי. אחד יותר חזק, אחד יותר חלש, אחד יותר קשה, אחד יותר רך. מגיע לחינוך ילדים, אז הבעל אומר לאשתו, את צריכה להניש אותו ככה, לעשות לו ככה, זה צריך ככה. היא אומרת, זה אני לא מסוגלת. לא יכולה לעשות דבר כזה. את לא רוצה לעשות מה שאני אומר, אז מהיום והלאה תטפלי בילדים לבד, אותי לא מעניין. כאילו, אני, לפעמים אדם כועס, כאילו הוא רצה משהו מסוים, או דרך מסוימת, או שיטה מסוימת. היא לא מוכנה. את לא מוכנה, אז שלום. אז תטפלי מהיום והלאה לבד בילדים, אני, אותי לא מעניין יותר הילדים. זה גם בעיה בשלום בית, אבל זה גם בעיה מאוד מאוד קשה בנושא של חינוך ילדים.
ובדרך כלל לבנים, העונש נותן אבא, לבנות אמא. זה יותר קל.
כן, אבל לפעמים יש הבדלים בגישה. זאת אומרת, יש הבדלים באופי, או לפעמים גם הבדלים בהשקפה. לפעמים בהשקפת עולם יכול להיות הבדלים, שזה חושב ככה, וזה חושב ככה. לפעמים זה בעיה רק בהשקפה, לפעמים זה גם בעיה באופי. יש דברים שאנשים מסוגלים לעשות, ויש דברים שאנשים לא מסוגלים לעשות. עכשיו, בדרך כלל הצד, זה יותר קורה, שכאילו הצד שדורש משהו ולא מקבל, הוא כאילו נפגע. הוא לא בא ואומר, הוא נפגע שלא שומעים לי ולא רוצים לעשות מה שאני אומר ולא מקבלים את דעתי, אז שהצד השני, כאילו, אז תתמודדי לבד עם הילדים. אז אני לא מתערב, תעשי שיהיה מה שלא מעניין אותי יותר. אז קודם כל אני אנסה להסביר, האם זה טוב או רע שהבעל והאישה הם לא אותו דבר? זאת אומרת, באמת, מה האמת? האם בעל ואישה צריכים להיות לגמרי אותו דבר כדי להצליח בחינוך ילדים? או לא? האם בכלל צריך את זה? הרי בחינוך ילדים אין איזה משהו כמו, למשל, שמירת שבת. בשמירת שבת, ההלכה, החיוב, מה נקרא אסור, מה נקרא מותר, הוא שווה בכולם. אין הבדל בין שמירת שבת של יהודי כזה, ליהודי כזה, ליהודי כזה. השמירת שבת של יהודים הם כולם אותו דבר. היה פעם בדיחה בשכונת עזרת תורה, היה שם איזה יהודי שהיה נורא נורא מחמיר, והיה כל מיני חומרות עושה, ודקדוקי הלכה, וממש היה מחמיר בכל דבר מעבר לנורמלי. אז פעם באמצע קידוש לבונה, נעמד מישהו והתחיל לצעוק, אני לא מבין. אתה ואנשים הכי פשוטים מקדשים אותו לבונה? אין לך איזה משהו... כאילו, אתרוג הוא קונה לא כמו כולם, לולה, זה הכל. הוא אומר, לבונה אתה עושה כמו כולם, אותו לבונה, אין לך שום חומרה פה, שום דבר. בכל אופן, יש ברוב ההלכות, אז ההלכה היא אותה הלכה לכולם. בחינוך ילדים, לכל ילד צריך ללכת עם גישה אחרת. נתחיל ככה. אין איזה משהו שאני יכול להגיד שאם נתנהג ככה, אז זה נכון לכל הילדים. יש ילדים שצריך איתם יותר חזק, ויש ילדים יותר חלש, יש ילדים יותר בעדינות, יש ילדים פחות בעדינות. זאת אומרת, אלה הם דברים שאין להם איזשהו דבר מסוים, מדויק. זה לא מתמטיקה. זה לא סוג של מתמטיקה. שיש נוסחה, ואנחנו צריכים ללכת לפי הנוסחה. זה דבר אחד. דבר שני, אפילו כשיש שיטה שהיא נכונה לילד מסוים, לא תמיד היא נכונה. יש זמנים שכדאי ללכת בשיטה הזאת, ויש זמנים שלא כדאי ללכת בשיטה הזאת. וקשה להיות כזה פסיכולוג גדול, לאדם רגיל מן היישוב, להיות כזה פסיכולוג גדול ולחשבל את כל השיטות, ואת כל הסוגי האופי, ואת כל סוגי הזה, לא תמיד אנחנו כאלה פסיכולוגים גדולים לדעת את כל את כל הרעיונות ואת כל השיטות ואת כל הגישות בחינוך ילדים. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? הרבה פעמים הקדוש ברוך הוא מסדר לנו את העסק בצורה שונה. לפעמים האבא הוא יותר חזק, או להפך, האמא יותר חזקה, לא משנה. אחד מבני, אחד ההורים הוא יותר חזק, ואחד הוא יותר רך. ואז אנשים, מה שנקרא, מאזנים אחד את השני. זאת אומרת, יש איזה איזון. יש איזה איזון בבית, שמי שצריך ללכת איתו ברכות יותר, אז הצד הזה עושה את זה. מי שצריך ללכת איתו בצורה יותר חזקה, לפעמים זה לא בגלל שאנחנו כאלה מומחים בחינוך, אלא הקדוש ברוך הוא מסדר לנו את זה. הוא מסדר לנו שהבית הוא... זאת אומרת, צריך לדעת שלפעמים ההבדלים... מה? כן. לא, אני בא להגיד שהרבה פעמים ההבדלים העקרוניים באופי הם בעצם ברכה לבית. הם ברכה לילדים וברכה לבית. כי לפעמים את האיזון הזה אנחנו לבד לא יכולים לבנות. אנחנו לא יכולים לבנות כזה איזון. ובגלל שכאן יש כזה אופי וכאן יש כזה אופי, אז הדברים מתאזנים. אני אתן דוגמה פשוטה. ילד לא קם לתפילה ולא בא לבית הכנסת, אפילו לא בשבת. ואבא כועס, מה זה? צריך לבוא בשבת לבית הכנסת, והוא כועס והוא צועק, הוא אפילו מעניש, ולא עוזר לו כלום. הילד לא קם לתפילה ולא בא לבית הכנסת. ואבא מתפוצץ, פשוט מתפוצץ, והוא מגיב מצורה מאוד מאוד חזקה, וזה לא עוזר לו. ולפעמים באה אמא, בשיטה אחרת, יותר רכה, יותר יפה, כן מצליחה להזיז כזה ילד שאבא בכל העונשים וכל הצעקות לא הצליח להזיז אותו. וכן להפך. לפעמים כשמדברים עם ילד יפה, אז הוא מנצל את זה לרעה וזה לא עוזר. וכשהולכים איתו קצת יותר חזק, אז הוא פתאום כן מבין וזה כן עוזר. זאת אומרת, יש גם תלוי מה הנושא. יש נושאים מסוימים שזה ככה ויש נושאים מסוימים שזה ככה. תלוי מה הנושא, תלוי מה הילד, תלוי מה... זה מורכב. זה מורכב כל הדברים האלה. זה לא משהו שחור ולבן.
מתי להתעקש ומתי לא? זה תמיד השאלה.
אז אני אומר, יש פה שתי שאלות. יש שאלה מה הנכון, אבל לא תמיד אנחנו מצליחים לעבוד רק עם שכל. לפעמים גם עובד אצלנו הרגש. לא תמיד השאלה מתי להתעקש, מתי לא, כשאתה מדבר, כשאתה הולך לתת עצות בחינוך למישהו אחר, מאוד קל להגיד פה ככה, פה ככה. כשאתה מעורב שזה בן שלך, הרבה פעמים הכעס והתסכול וכל מיני דברים מהסוג הזה, אם אתה בחיים לא קרה בתור ילד, שאתה לא הלכת עם אבא לבית הכנסת כל שבת, בזמן, היית כמה זמן, הולך עם אבא לבית הכנסת, כל החיים ידעת, אתה לא תקבל שהבן שלך לא בבית הכנסת איתך. אין דבר כזה. אם אתה בתור ילד כן עשית את זה שלא באת, ואחר כך זה יסתדר, ברוך השם היום אתה יהודי נהדר, אז אתה תגיד, לא נורא, גם אני הייתי ככה בתור ילד שכן באתי ולא באתי, ובסוף היום אני יהודי טוב. כאילו, אתה יכול להסתכל על זה ככה, ובאמת אתה רואה בגישות של הורים. יש הורים שלוקחים את זה מאוד קשה ועושים מלחמה, ויש הורים שלא. מי צודק? אין מי צודק. כי יש מקרים שזה טוב באמת לילד ככה, ויש מקרים שזה טוב. יש דברים שאני לא יכול לשחק. כן? ילדה בכיתה זין, פתאום הלכה, עשתה כמה בייביסיטר, באה הביתה עם טלפון לא כשר. היא ככה רוצה. ואני מסביר לה ואומר לה שזה לא שייר וזה, והיא מצפצפת. אז פה אין משחקים, אז אני אקח פטיש ואני אשבור את הטלפון. פשוט, זה לא שאלה.
גם מחלקים היום בין אייפון לדוגמה או סתם?
לא, אתה אייפון או לא אייפון, זה נוגע לגיל מבוגר. אני מדבר ילדה קטנה בכיתה ו' בכיתה ז', אם אתה נותן לילדה בגיל הזה טלפון, רצחת אותה.
אולי לתת לבקירה לשבור את זה.
תראה, אם אתה תיתן לילדה בכיתה ו' בכיתה ז' טלפון שלה, אתה רצחת אותה. כן, קשר, לא מתכוון לא קשר. כן, אתה רצחת אותה. זה דבר מאוד מאוד מסוכן היום. אנשים לא מבינים את גודל הסכנה שלילדים יש טלפון שלהם. זה דבר מאוד מאוד מסוכן. ואפילו בחור בישיבה קטנה, שזה כבר, או ילדה בתיכון, אני לא הייתי נותן טלפון. בשום אופן. כי זה דבר מאוד מאוד מסוכן, עם השלכות לפעמים נוראות. עם השלכות ממש נוראות, לא פשוטות. כן, אני מדבר על הכשר. אני אסביר רק על קצה המזלג, זה לא הנושא, אבל על קצה המזלג. לא ייתכן שילד יהיה לו תקשורת של טלפון בלי פיקוח של הורים. זאת אומרת, שהורים ידעו עם מי הוא מדבר ומה הוא מדבר ומה קורה. עכשיו, אנחנו לא יכולים 24 שעות ביממה לשבת בבית ולשמוע כל שיחת טלפון של ילדים. אבל זה כמו שכתוב שאשת איש, אם בעלה בעיר, מותר להתייחד איתה. זה הלכה. הלכה היא שאסור להתייחד עם אשת איש כי היא ערבה, אבל איפה שבעלה בעיר, אז מותר. אומרת הגמרא, למה מותר? שאימת בעלה עליה. ככה הגמרא מגדירה את היתר. אז היה פעם בבני ברק, היה פעם אברך שהיה מאושפז בבלינזון, מרותק למיטה, שירותים הוא לא יכול ללכת. ממש מצב קשה, מרותק למיטה. והיה לו חבר מאוד טוב שרצה לעזור לאשתו. כי אשתו נשארה לבד עם בית, עם הכל. אבל הוא יכל לבוא שם רק בלילה. בלילה הילדים כבר ישנים. אז הוא שאל את החזון איש, אם אני בא לאישה הזאת בלילה, אז זו שאלה של ייחוד. איך אני יכול לבוא לעזור לה? אומר לו חזון איש, מה ייחוד? בעלה בעיר. אומר לו, מה בעלה בעיר? בעלה בבלינזון, לשירותים הוא לא יכול ללכת, מרותק למיטה. מה זה בעלה בעיר? אומר לו חזון איש, בעלה בעיר זה לא הפירוש שבעלה יבוא יתפוס אותה. יש תכונה בנפש האישה. ככה החזון איש הגדיר את זה. יש תכונה בנפש האישה שכשבעלה בעיר, אימת בעלה עליה. זאת אומרת, זה לא בגלל שהוא יכול הרגע לבוא לתפוס אותה. זה תכונה. הוא אומר, זה תכונה בנפש האישה, שאיפה שבעלה בעיר, אימת בעלה עליה. עכשיו, אותו דבר, ילד שבבית יש טלפון רגיל, ילד מדבר, הוא יודע שיש פיקוח של ההורים, מי צלצל, לאן צלצלו, מי דיבר, מה דיברו. יש פיקוח. אז לפעמים אבא ואמא לא בבית והוא לבד, הוא יכל כן לדבר שלא ישמעו, נכון. אבל בסך הכל יש לו את אימת ההורים עליו בנושא טלפון. הוא לא ייתן את המספר למישהו, ואיתו תתקשר אליי. כי כשהמישהו הזה יתקשר אליו, יכול להיות שאבא ואמא היו בבית, והוא לא רוצה לקחת את הסיכון הזה. אבל ילד שיש לו את הפלאפון, שהוא יכול לשבת בגן ציבורי, הוא יכול לשבת בשירותים, הוא יכול לשבת בגג, הוא יכול לשבת בכל מקום בעולם, מרפסת. אין לנו כהורים, אין לנו שום פיקוח על התקשורת של הילד. זה דבר מסוכן מאוד מאוד, כי כל מיני טיפוסים אפלים וכל מיני דברים גרועים, ראשיתם ויסודם בתקשורת של טלפון שהוא בלי פיקוח. פיקוח של הורים הוא דבר מאוד מאוד חשוב בתקשורת של הילדים, עם מי הם מדברים ועם מה הם מדברים ומי החברים שלהם, ואיזה מילים הם מדברים ואיזה נושאים הם מדברים. כל השאלות האלה הן שאלות שאי אפשר להשאיר שדה הפקר. אי אפשר. ולכן כשנותנים לילד טלפון, אנחנו לוקחים סיכון לא קטן, לא קטן. יש המון בעיות היום שאף פעם לא היו. אתמול צלצלה אליי אימא, שהיא רבה עם הבת שלה. והאימא צודקת. הבת עברה את הגבולות, והאימא החליטה שהיא שמה לה גבולות, אז האימא נתנה לה, התחילה קצת להניש אותה, קצת לשים אותה במקום. אז האמא אומרת לי, היא לקחה את הפלאפון והתקשרה לקו החם עזרה לנוער במצוקה. יש כזה מטעם, אני לא יודע מי. זה לא היה קורה פעם. זה לא היה קורה פעם כי ילדה לא היה לה טלפון שלה. לא היה לה טלפון שלה. אנחנו יצרנו פה איזה כלי שהוא נורא 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 מסוכן. ולכן בדברים כאלה, באמת צריך לתת ילדים עד הסוף, לא לוותר. אני כבר לא מדבר על טלפון לא כשר. אני לא מדבר על טלפון לא כשר. שאני לא יודע לאן ילדים יכולים להגיע לאיזה מחוזות ולאיזה נושאים ולאיזה דברים ושם ירחם. אז בוודאי שצריך ללכת עד הסוף. אבל יש אנשים שבאופי שלהם הם לא יכולים. הם מבינים בשכל שצריך ללכת עד הסוף, אבל מבחינת המבנה אישיות, מבחינת האופי, הם לא יכולים. ואני לא יכול לשנות את האופי שלהם. לכן, בדרך כלל שהורים, אחד הוא כזה ואחד הוא כזה, זה לברכה. אחד מאזן את השני, אחד מסדר את, ה, את, ה, את, ה, את הדברים בצורה הנכונה, איפה שצריך. אבל הרבה פעמים יש נטייה לאנשים שהם אומרים בבית להתנהג ככה עם הילד, והצד השני לא רוצה או לא מוכן או חושב אחרת, ואז הם נעלבים ואומרים, תתמודדי עם הילדים לבד. אני יותר לא מתערב בילדים. זהו. עכשיו הילדים זה רק בעיה שלך, ואני כאילו יותר לא מתמודד בנושא של חינוך ילדים. אז צריך לדעת, דבר ראשון, כשיש דבר כזה, זה סוג של סדק בין אבא לאמא. כלומר, זה סדק, שיצרנו פה איזה סדק. ילדים הם כמו מים. איפה שיש סדק הם נכנסים. בכל מקום שיש סדק, המים נכנסים, ככה זה גם ילדים. הם ישר מזהים את, ה, את הסדק הזה בין ההורים, והם מנצלים את זה לעשות מה שהם רוצים. פה הוא הולך עם אבא, פה הוא הולך עם אמא, פה הוא ככה, פה הוא ככה. בסך הכל הילד הזה גילה שיש פה איזה סדק בין ההורים, והוא מנצל את הסדק הזה לעשות מה שהוא רוצה. זה דבר מאוד מאוד מסוכן, מאוד מסוכן. חוץ מזה, הזכרתי קודם, כמו שבאשת איש אמרתי, יש אימת בעלה עליה, ככה יש לילד איזה אימה מההורים. ילד יש לו איזה פחד מההורים. ברגע שאני לא נותן לגיטימציה לאחד ההורים, ברגע שאני אומר לאישה, את ככה מתנהגת, תעשי מה שאת רוצה מהילדים, אני לא מתערב, פירושו, את לא יודעת לחנך ילדים. פירושו, את עושה דברים לא נכונים. הרי זה מה שמונח בברוגז שלי. אני הרי נעלב שהיא לא עושה מה שאני אומר, ולכן אני לא מוכן להיות מעורב יותר בחינוך של הילדים. זאת אומרת שעכשיו הילד כבר קיבל תעודה עם חותמת שאימא לא מבינה בחינוך ואי אפשר לסמוך עליה. אבל האימא מצד שני, היא לא שומעת לאבא. אז יש גם תעודה שאבא לא מבין בחינוך. זאת אומרת, הרי זה מה שקורה. ברגע שההורים מתווכחים אחד עם השני ברמה של ריב, ברמה שזה גולש למריבה, ילד כן יכול להבין שאבא אדם יותר קשה ואמא אישה יותר רכה, או להפך. שאמא אישה יותר קשה ואבא אדם יותר רך. כי הבדלים באופי הוא פוגש בכל העולם. הוא פוגש את זה בחדר עם הרבס, הרבס של לפני צהריים הוא מסתדר, הרבס של אחרי צהריים הוא לא מסתדר. זאת אומרת, זה דברים ש... או להפך, כן? ילד פוגש שיש דבר כזה פה, הוא כן מסתדר פה, הוא לא מסתדר פה, הולך פה, לא הולך. זה דברים שילד פוגש ורגיל. אני לא מדבר על הבדלי אופי, גם לא על הבדלי השקפה. אני מדבר על זה שאני כאילו פוסל את הצד השני כי הוא לא רוצה לעשות כמו שאני אומר. הוא לא מקבל את הדעה שלי, הוא לא מקבל את הגישה שלי, הוא לא מקבל את הדרך שלי, אז הבן אדם הזה פסול, אני פוסל אותו. וצריך להבין שאם אני פוסל את הצד השני, דרך אגב, גם לא, לפעמים יכול להיות ריב בין אבא ואמא, לא על חינוך ילדים. לא על חינוך ילדים. אבל גם עושים מין הפגנה כזאת, שתשים מה שאת רוצה, אני לא מעניין אותי. אז צריך לדעת שיש לזה מחיר, יש לזה מחיר בחינוך. אדם לא יכול לפסול את הבן זוג שלו ברמה שילד יראה וידע מזה. בגלל שאחר כך הילד מבין מזה שבעצם אין לי את האימת. אין לי את האימה של ההורים האלה עליי, אין לי. אני לא מפחד. אני כבר מפחד מעונש. יש איזה פחד טבעי אצל ילד להמרות את פי ההורים. עד שהוא מתרגל שאין מה לפחד, שזה בסדר. ילד מתרגל, יש שלב שילד לומד, שאני יכול לעשות מה שאני רוצה, ולא קרה כלום, ואין שום נזק. זה לא קרה לי שום נזק. אבל באופן עקרוני, מערכת של בית צריכה להיות בנויה על היררכיה של הורים וילדים, וילד צריך לפחד מההורים שלו. ילד צריך שהוא ידע שיש גבולות שהוא לא יכול לעבור, לא בגלל עונש כזה או אחר. אלא יש סוג של יראה, סוג של פחד שילד מפחד מההורים. עכשיו צריך לדעת, זה נושא אחד שהוא נושא מאוד קריטי. נושא מאוד קריטי שאין, לילד אין הרגשה שהאבא והאימא משדרים באותו עיקרון, באותו תדר, הילד מנצל את זה, ואז הוא נכנס לתוך איזה עולם של הפקרות. ולמשל, אני מכיר זוג שככה הבעל בא ואמר לאשתו, ומאיפה זה התחיל? זה סיפור מאוד מעניין. הבעל בא ואמר שבנות צריכות ללכת עם חצאית ארוכה יותר מה שהסמינר דורש, יותר מה שכל המקומות דורשים. למה? כי הוא חושב שבת כשהיא יושבת, אז יכול החצאית לעלות לה יותר ממה שמותר ויצא איזה נזק, אז צריכים לדרוש מהבנות שילכו עוד יותר מהזה. עכשיו, הבנות אומרות, אני מתביישת, אף אחד בכיתה שלי לא הולכת ככה, מה? אני לומדת בסמינר, אני לומדת בבית יעקב, אני לא לומדת במקומות לא קשרים. למה אני צריכה להיות מעבר לנורמה, מה שהבית ספר... אני לא אומרת, לא, אני לא מתביישת, לא מוכנה. והאימא אומרת, היא צודקת. ככה את אומרת? אז תעשי מה שאת רוצה, יותר לא אין את ילדים. אספר לכם סיפור אמיתי. מה קרה שם בבית? הבת הגדולה פתאום באה ואמרה שהיא בכלל רוצה ללבוש מאוד קצר, מה שלכל הדעות ולכל השיטות אסור. וכשהאימא התחילה להגיד לה זה, אז היא אומרת, אצלכם הבית בין כה מגזימים בדרישות, אז מה זה משנה מה את אומרת? זאת אומרת, לפעמים מההגזמות אנחנו מפסידים הכל. ואנחנו מפסידים הכל. עכשיו, האמא לא הייתה מאלה שמגזימים בדרישות. האבא היה מאלה שמגזימים בדרישות. אפילו רב איתה, אבל הילדה כבר ניצלה את המצב. הילדה כבר ניצלה את המצב, והעסק פתאום עומד בבעיה לא פשוטה. בעיה לא פשוטה שילדה פתאום מתמרדת בדבר בסיסי, שאי אפשר לוותר. ואנחנו צריכים להגיע עם הילדה להתנגשות הכי גדולה. וזה לא היה צריך לקרוא, וזה לא היה קורה, אם הילדה הייתה מרגישה שהיא עומדת מול בית מאוחד. מול בית שיש לו דעה אחד, השקפה אחד. צריך לדעת עוד דבר. מופיע הרבה בספרים, בראשונים אני מתכוון.
מדייקים את זה בצור ומורן, לא שומע בכל אביב.
כן, כן, זה לא דומה, כי זה שם זה משהו אחר. אבל אני רוצה להגיד פה משהו מאוד בסיסי. בהרבה מקומות מופיע בספרי הראשונים, שישראל, אם אינם נביאים, בני נביאים הם. זאת אומרת, דבר שנהוג בעם ישראל, שככה נהוג, לא צריך להיות יותר צדיק ממנו. זאת אומרת, אף פעם, אם מקובל שנשים מתלבשות ככה, שזה הולך ככה, שזה ככה, בא מישהו ואומר, לא, זה לא מספיק צנוע, זה לא מספיק טוב, אסור להיות כזה חכם. אסור להיות כזה חכם, כי מדברים כאלה יותר מפסידים מאשר מרוויחים. יש נורמלי שאיך מקובל בעולם הישיבות, יש נורמלי שמקובל באנשים חרדים, יש נורמלי מה מקובל לבית יעקב, תמיד להישאר בתוך המסגרת של הנורמלי, בשני הכיוונים, לא יותר מזה, וגם לא פחות מזה. אנחנו תמיד צריכים להישאר בתוך המסגרת של הנורמלי, של המקובל בכל המקומות. אני הייתי ב... שבוע, לפני שבועיים. לפני 10 ימים. הייתי ביום שישי עם איזה מישהו חולה מאוד מאוד קשה איתו בית חולים. אז בשעה 3:30, לא, ב-1:30, 2, נכנס אחד, אומר לי, עכשיו זה שעה תשיעית משהו. היה משהו שעה תשיעית, הוא בא להתפלל על החולה בשעה תשיעית. אמרתי לו, אני לא מאמין באמונות תפלות. אז הוא רצה להרוג אותי, הוא אומר, מה, זה זוהר, זה דבר שזה... אמרתי לו, תשמע, אני זוהר לא יודע, לא מבין, בחיים לא למדתי זוהר, לא יודע אם אני פעם אלמד בחיים שלי זוהר, ואם אני אלמד אני לא אבין אף מילה, אני לא שייך לזוהר. אבל דבר אחד אני כן יודע, אצל החזון איש, אצל החופץ חיים, אצל חיים מויזר, אצל סבריסקרוב, כל הגדולים שהיו בדור האחרון, בדור הקודם, לא היה שעת שיעית. אמרתי לו, דבר שלא היה ולא פגשנו, ובכל הישיבות שלמדנו, לא פגשנו את זה אצל ראשי ישיבות, לא פגשנו את זה בחינוך, לא פגשנו את זה במקום. מה אתם באים לי המצאות? לא מעניין אותי. אם יש זוהר, אין זוהר, בכלל לא מעניין אותי. לא מעניין אותי. אמרתי, אנחנו גודלים על מסורת מסוימת של רב ותלמיד, דור. דור עם דור. יש לנו את הרבנים שגדלנו אצלהם, והרבנים שלנו גדלו גם כן אצל רבנים שלהם. מה פירוש רבי אלחנן וסרמן, וכל הראשי ישיבות שהיה בדור הקודם, והסבא מסלבודקה והסבא מקלם, לא היה להם שעה תשיעית. מה אתה ממציא לי היום שעה תשיעית? מה אתה ממציא לי היום שטויות כאלה? מישהו איזה קופה רוצה לעשות כסף, והיא מפרסמת בעיתון שהתפללו בשעה תשיעית, תתרום להם כסף בכבוד גדול. עכשיו, כנגד מה אני אומר את זה? כנגד חינוך ילדים. זאת אומרת, הבעיה היא לא עכשיו, זה סתם מה שאני עשיתי לו, לבן אדם הזה הצגה, מה אכפת לי שיתפלל? אני אחר כך אמרתי לו, תשמע, כתוב בחז"ל ששכינה נמצאת למרשותיו של חולה. זה יותר טוב משעת שיעית. עכשיו יש פה את השכינה, תבוא תתפלל. זה יותר טוב משעת שיעית. זה כתוב בחז"ל, שכינה למרשותיו של חולה. אבל מה שאני בא להגיד, בחינוך ילדים, אם אנחנו לא נותנים להם את ההרגשה, יש מסורת, יש דרך שקיבלנו מכל הדורות הקודמים. אנחנו לא המצאנו כלום. לא, אני לא יודע כלום, אני לא מבין כלום. אני יודע דבר אחד, מה שקיבלנו מרבותינו, ומה שרבותינו קיבלו מהרבנים שלהם, ומכל הדורות יש לנו מסורת. מה נכון, מה לא נכון, איך ללכת, איך לא ללכת. לא משנים. לא משנים מסורת. חינוך זה דבר עמוק. חינוך זה דבר קשה. וחינוך חייב לעבוד על מסורת. הבעיות החינוכיות שיש היום, והבעיות החינוכיות שהיו לפני 200 שנה, בכלל לא דומה, בשום פרט. בשום פרט לא דומה. הישיבות, כשרב חיים וולוז'ין פתח ישיבה בוולוז'ין, וקבע באיזה שעה תפילה, באיזה שעה ארוחת בוקר, באיזה שעה סדר א', באיזה שעה שיעורים, באיזה שעה סדר זה, באיזה שעה... הוא קבע מתכונת. באים היום אנשים אומרים, אולי היה יותר טוב שיעשו ככה, שיעשו ככה. תמיד, אני זוכר רב שך, תמיד היה אומר, אנחנו, אשר רב חיים ולא ז'נר יקים, אנחנו לא יכולים לשנות. לא יכולים לשנות. עכשיו, זה לא אטימות, זה לא משהו שבן אדם נעול על איזה משהו. זה בנוי מהשקפה, רב חיים וולוז'ינר, כשהוא הקים, הוא חשבן את כל שיטות החינוך, את כל הדרכים בחינוך, את כל מה ששייך, ואחרי שהוא חשבן הכל, הוא יהיה למסקנה שזה הדרך הנכונה. הוא פסק באיזה שעה יהיה הסדרים בישיבות, באיזה שעה התפילות, מה יהיה הסדר יום, כמו שאנחנו פוסקים שאלה בהלכות שבת. הוא לא פסק את זה. כמו שאומרים, ישב כמו סדרן של תחנת מוניות, שהמונית הזאת תצא פה, המונית הזאת תצא, זה לא הולך כך. ישב בן אדם שהוא היה גודל הדור ברמה של, שהגויים שמח עליו את שתי הידיים, והוא קבע מתכונת של עולם הישיבות, ואף מחנך, ואף ראש ישיבה, הכי גדול שיהיה, לא מעיז לזוז סנטימטר מאשר רב חיים וולוז'ינר קבע. זה לא סתם. זה לא, כי זה האמת בחינוך. זה האמת בחינוך, שחינוך בנוי על מסורת. עכשיו, ברגע שאני מתחנך שכל דעה וכל השקפה וכל זה לא עומד מול המסורת שקיבלנו מרבותינו, אז אני מקבל בתת מודע שלי איזה כוח להיכנע בפני הדבר הזה. לדעת שאתה לא יכול. אתה לא יכול. אני זוכר לפני 20 שנה, יותר אפילו, 25 שנה, בא יהודי אחד עשיר ליד אליעזר ורצה לתרום שיעשו לול של 2,000 עופות או 3,000 עופות, לול ענק ביער ירושלים, ויהיה בשר וביצים לעניים חינם. זאת אומרת, יחזיקו לול עם אלפים של עופות שהוא יתרום אותם, והם יהיה ביצים, ויהיה פרוחים, ויהיה בשר, יחלקו למשפחות, בשר, ביצים, הכל מיד אליעזר. ובא אליי איזה רב ויזל עם הרעיון הזה, ואומר, תראה, אמרתי לו, תשמע, בוא נעשה שני דברים. בוא ניקח ילדים עם בעיות, ילדים שלא יכולים ללמוד, ילדים חצי נושרים. נפתח ישיבה, חצי יום ילמדו בבית מדרש, חצי יום יעבדו בלול עם התרנגולים. נעשה כזה, ישיבת התרנגול כזה. שקצת ילמדו תורה וקצת יעבדו בלול. ככה היה לי רעיון שאני יכול להרוויח, נציל, לא רק נציל אנשים בכסף, נציל גם אנשים שנושרים. הלכנו לרב שך. הרב שך אמר, הרעיון הוא נהדר, רק ישיבה זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות ישיבה. יכול להיות מה שאתם רוצים תקראו לזה. ישיבה זה לא יכול להיות דבר כזה. אמרתי לו, למה? הוא אומר, אנחנו לא משנים מבחיים וולוז'ינר, אין ישיבות מפטנט כזה, פטנט כזה, פטנט כזה. לא משנים, הוא אומר, מה שבחיים וולוז'ינר... עכשיו, זה לא סתם. זה לא סתם. ילד גודל על דבר כזה. תדע לך שאנחנו אומרים לך שבת צריכה להתלבש ככה. למה? כי שרה שנירר ככה סדרה את הבית יעקב מהרגע הראשון. זהו. שרה שנירר, לפני שהקימה את בית יעקב, הלכה לחפץ חיים, הלכה לרמי גור, הלכה לכל גדול לישראל. ועד שלא קיבלה הסכמה של כולם, היא לא פתחה בית יעקב. אז כששרה שנירר הקימה בית יעקב, לפי הנחיה של כל גדולי הדור באותה תקופה, והבית יעקב הזה היה לו סייעתא דשמיא. סיפרה לי אישה שהייתה מה-20 בנות הראשונות של בית יעקב בקרקוב. בית יעקב הראשון שהקים השר השניר היה בקרקוב. התחל אישה שלמדה שם, בית יעקב הראשון בקרקוב. היא אומרת, היו צוחקים עלינו. היו אומרים, אתם לומדים בחיידר של שר השניר. ככה היו אומרים, הוא אומר, בכל הקבוצה של ה-20 בנות, זה היה בנות הכי עניות שיש בכל אירופה. ובאו הבנות העניות, הם באו ללמוד של שר השניר. יצא מזה מפעל שאי אפשר לתאר. אי אפשר היום לחלום, אם לא היה היום בית יעקב, מה היינו עושים? אבל היא עשתה את זה לפי ההנחיה של גדולי תורה. אז זהו, אז כשאני מחנך היום בת, אני אומר לה, תשמעי, את מבינה ככה, אבל את לא מבינה מה ששרה שנירר הבינה. את לא מבינה מה שהגדולים אז הדריכו את שרה שנירר. אנחנו באים עם איזה כוח הרבה יותר חזק מהכוח של צעקות, מהכוח של עונשים, מהכוח, איזה כוח. כשאני בא ואומר, תשמע, אנחנו באים איזה מסורת, אנחנו באים דבר שאנשים הכי חכמים והכי מוכשרים קיבלו אותו והלכו איתו וחינכו איתו, וכמה כבר דורות עברו משרה שנירה עד היום. אנחנו לא צריכים לשכוח, זה 4-5 דורות כבר. המורות של היום, בית יעקב, זה כבר 4-5 דורות משרה שנירה. אז מה? אז צריך להבין, זה מפעל של הצלחה, אז ילדה צריכה לדעת שהמסגרת הזאת היא הכי נכונה, היא הכי טובה, אין יותר טוב. ואותו דבר בחוץ צריך לדעת שהמסגרת של עולם הישיבות היא הנכונה, ומה שמקובל ומה שמרשים בישיבות זה נכון, מה שלא מרשים בישיבות זה לא נכון. אז הילד הרבה יותר מקבל את הדברים. הילד הרבה יותר מקבל את הדברים. זאת אומרת, אנחנו צריכים תמיד לבוא עם גישה, לא שאני המצאתי משהו או שאני מבין משהו, ורק השאלה אם אני צודק או לא צודק. אסור להעמיד את זה ככה. אסור להעמיד את זה. אותו דבר מבנה של חיידרים. אותו דבר מבנה של חיידרים. כל השאלות האלה, זה אותן שאלות. את תלמודי תורה, זה דברים שהגדולים הכי גדולים בנו את התשתית הזאת ובנו את המסגרת הזאת ובנו איך זה יהיה ומה זה יהיה. וכל שאלה זה היה הכרעה לא פשוטה. ותראו שב-50 או 100 שנה האחרונות, לא, הגדולים לא נתנו לשנות כלום. לא בישיבות, ולא בית יעקב, ולא בחיידרים. הכל על אותו, מה שהיה לפני 50 שנה, חיידר הצורה, זה גם היום, אין הבדל. אין הבדל בצורה של הדברים האלה.
יש שקל חדשות, נכנסת זיכרון.
רוב הגדולים לא תומכים בזה. בסדר, מהגדולים אני לא מכיר. אתה מכיר גדולים שתומכים בזה? אני לא. הגדולים לא תומכים בזה. לא, תראה, יכול להיות שלילד מסוים או לקבוצה מסוימת של ילדים, זה אפילו טוב, אני לא אומר שלא. יכול להיות שזה טוב. אבל צריך לדעת שגם דברים טובים, אז צריך למצוא להם את המסגרת. יש יהודי שאומר, כן, נותן דוגמה. אני, מאוד חשוב לי שהבן שלי ידע אנגלית. מהרבה סיבות. יש לי הרבה סיבות שאני, חשוב לי שהבן שלי ידע אנגלית, וחשוב לי שהבן שלי ידע את האותיות של ה-ABC, שהוא יהיה מסוגל לקרוא אפילו כתובת על מכתב, אם זה... אם זה באותיות הזה, שידע את האותיות, שידע אנגלית, שזה חשוב לי. אני לא יכול להגיד לו, אתה מדבר שטויות. אבל אם הוא יגיד, בואו נעשה חיידר שלומדים אנגלית, זה לא שייך. זה לא שייך, אין דבר כזה. אני יכול להגיד לו, לך תיקח מורה פרטי, שילמד את הבן שלך אנגלית בשעות, בשעות שאין לימודים. הילד שלך גומר את הלימודים בשעה 4-5, או אני לא יודע מתי, אחרי הלימודים תקח מורה פרטי לבן שלך ללמד אותו אנגלית, זה לא טרף. אם אתה חושב שזה חשוב וזה צריך, תעשה את זה. תן לבן שלך ללמוד אנגלית, או תן לבן שלך ללמוד משהו אחר, לא משנה, כן? אבל להכניס את זה בתוך המסגרת אסור. זה שני דברים. יש הרבה דברים שהם תועלת, אבל צריך לעשות אותה במסגרת פרטית. אדם צריך לעשות במסגרת פרטית, אז אפשר לעשות ככה, ואפשר לעשות, אפשר לעשות ככה. יש ילדות שמבחינת בריאות, טוב להם לעשות סוג מסוים של התעמלות, לפעמים ללמוד בלט, ללמוד ריקוד מסוים, ללמוד דברים כאלה. אין שום פסול בללמוד בלט, כן? זה לא משהו, אין שום השקפה לא טובה בריקודי בלט. אבל אתה לא יכול להיות בית יעקב. אז תקחו פרטי, תקחו מורה פרטית שתלמד את הבת שלכם בלט, זה בסדר. זאת אומרת, יש ברור שלכל אדם לפעמים יש משהו שלטובת הילדים שלו, שיהיה ככה או יהיה ככה. ודאי, ודאי שזה קיים. אבל הדברים האלה, כשהם טובת הילדים שלנו, אני צריך לעשות את המסגרת פרטית, אבל יש מושג שנקרא כלל ישראל. יש מושג של לעשות דברים לכלל ישראל. החזון איש אמר, אחרי השואה נכנס אחד מהתלמידי החכמים הכי גדולים, הכי גדולים. נכנס לחזון איש ואמר לו שצריך לעשות יום אבל על השואה. נהרגו 6 מיליון יהודים, נהרגו 1 מיליון ילדים, נהרגו גדולי תורה, ישיבות שלמות. אני מדבר על החלק שלנו שלה. אמר לו, היה צריך לעשות יום אבל על השואה. התשובה של החזון איש הייתה, אין היום בדור שלנו אדם שהוא מספיק גדול בתורה כדי לקבוע משהו, לא משנה מה, לכל עם ישראל. אומר, היום לקבוע, לעשות דבר, כמו שהיה רבונון שקבעו דברים, ומה שרבונון קבעו זה לכל עם ישראל, יש דין דרבונון, אז דין דרבונון זה כל כלל ישראל. אומר, היום לא קיים, ואני מדבר, אני מדבר אחרי השואה שהרב מבריסק עוד חי, והרב מצ'יבין עוד חי, ואני לא זוכר מי עוד היה, אבל היו גדולי תורה ברמה לא פשוטה. ברמה לא פשוטה. אבל זה רבה שהיה נחשב אחד מהגדולים, האם רמז של גור, היה גדולים. ולמרות שכל הגדולים, שכל מי שיצא חי מהשואה ונשאר, החזון איש אמר, אין מישהו שיכול לקבוע היום משהו לכל עם ישראל. אין דבר כזה. לא קיים. אף אחד לא יכול לעשות את היום תקנה חדשה לעם ישראל שלא הייתה פעם. אז תחשבו, דברים שלא נוגע לכלום. לבקש מאנשים שיתאבלו על השואה, זה דבר הכי נכון. עכשיו, אם אני שואל את החזון שאני, האם מותר לי באופן פרטי יום אחד להתאבל, לצום על השואה? ודאי שכן. אין לי איסור להתאבל על השואה. ואם אדם רוצה להרגיש אבל, שירגיש אבל, אבל לעשות משהו לכל כלל ישראל, אין דבר כזה. אין דבר, זה צריך רמה של גדלות בתורה, שאין אותה היום לאף אחד. אין לאף אחד את הרמה הזאת. תראו, אפילו בהלכה. התחיל חשמל בעולם. בא רב חיים מויזר ואמר שחשמל זה איסור מבעיר. כי אז היה המנורה הזאת של גוף מתכת שבוער. רב חיים מויזר אמר שזה נקרא אש, וזה איסור מבעיר. ככה התחיל הסיפור של חשמל. יותר מאוחר בא החזון איש, אומר, זה לא כל כך פשוט. זה לא כל כך פשוט. אש לא יכול להיות בלי חמצן, המנורה הזאת היא בלי חמצן, אין אש בלי חמצן, ועוד כמה דברים. אז החזון איש בא ואומר, לא, זה לא איסור מעביר, זה איסור בוינה. אתה סוגר מעגלים, אתה סוגר מעגל של זרם, וסגירת המעגל זה איסור בוינה. עכשיו אני אספר לכם מה קורה היום. מה קורה היום? היום אין יותר חשמל, כי יש חשמל, אבל עיקר הבעיות היום זה אלקטרוניקה. ובאלקטרוניקה אין מעגלים שנפתחים ונסגרים. זה שיטה אחרת לגמרי. כשאני נוגע טאץ' במסך, אני לא פותח מעגל ולא סוגר מעגל. אין שם מעגלים. זה לא כמו החוטים שאני מנתק ומחבר בכפתורים של החשמל. היום כל המכשור, הכל אלקטרוניקה. אז זה לא מעביר, אין שם שום מנורה שנדלקת, ואין שם שום מעגל שנפתח או נסגר. אז מה זה? דיברתי עם אחד הפוסקים הכי גדולים, שאלתי אותו, מה היום עם כל האלקטרוניקה? הוא אומר, אין מי שיודע לענות על השאלה הזאת, אין מי שיכול לפסוק אותה. אין, לא קיים. לא קיים מישהו ש... אין, לא קיים, מה הכוונה אין? אין מישהו שהוא מספיק גדול בתורה כדי לענות על השאלה הזאת. זו שאלה לא פשוטה. אבל אנחנו תקועים היום עם המון שאלות שאין מי שיענה עליהן. מיקרוגל. יש איסור בשבת לבשל או באור או באש או בתולדות האור, או חומר שברזל או משהו שהתחמם מהאש. או אור או תולדות האור. זה האיסור של התורה. יש איסור דרבנן גם תולדות חמה. אבל נדבר על כרגע איסור דאורייתא. איסור דאורייתא זה או אור או תולדות האור. מיקרוגל זה לא אש ולא תולדות האש. זה לא זה ולא זה. אז מה זה? לכאורה מותר לבשל מיקרוגל בשבת. בהגדרות שאנחנו מכירים לגבי איסור בישול בשבת, לא נכנס מיקרוגל. אני לא בא להתיר לבשל מיקרוגל בשבת. אני בא להגיד שיש כאן שאלות חדשות, ואין לנו, אנשים מספיק גדולים היום שיודעים לענות על השאלות האלה. מה זה אומר? זה אומר שכל דבר חייב לבוא ממקום מאוד מאוד גדול, מאוד מקיף. עכשיו, כשאני בא בחינוך ילדים ואני אומר, אני מייצג כוחות שהכילו את כל התשובות של כל השאלות, שהבינו הכל, את כל השיטות ואת כל הרעיונות ואת כל מה שטוב לך ואת כל מה שרע לך, אז אני בא עם כוח סמכות שילד לא יכול להתווכח איתה. כשאני בא לילד ואני אומר, אתה מבין ככה, אני מבין ככה, אני יותר גדול ממך, אני יותר חכם ממך. הוא עשר פעמים תפס אותי שהוא יותר חכם ממני. אז אני לא יכול, אני צריך לבוא לילד עם המסורת. אני צריך לדעת, תשמע, זהו, זה ככה קיבלנו, מהגדולים הכי גדולים, זה המסורת, זה מה שנוגע לנו. וההיררכיה הזאת של מסורת, היא נותנת לנו את הכוח באמת להצליח עם הילדים, להעמיד את זה שאין אפשרות לשנות, אין אפשרות ללכת לדברים אחרים. אחרת כל אחד עושה מה שהוא חושב. עכשיו, ברגע שבתוך הבית אין דעה אחידה, אז הילד מנצל את הסדק הזה, ואומר, זה צודק מה שהוא אומר על זה, זה צודק מה שהוא אומר על זה, ואני פטור משניהם. זה מה שקורה עם הילדים במצבים האלה. הם פשוט הולכים לשני הכיוונים ועושים מה שהם רוצים. לכן חשוב לשמור בבית, בחינוך ילדים, על חזית אחידה, על דעה אחידה. זה נותן את כל הכוח החינוכי.